טוב, ערב טוב. אני מקווה שיהיה לי מה לחדש לכם. בני צבי, אני מניח, ספוגים לקראת היום המיוחד שאנחנו מתכוננים אליו. היום אנחנו מתחילים במידה רבה את ההכנה האחרונה. שלושת ימי הגבלה. אבל כבר התחלנו לפני זמן רב את ההכנות. התחלנו אותם לפני למעלה מחודש. אין עוד אף מועד שמתכוננים אליו כל כך הרבה. רשמית, לא בנפש. בנפש יש אולי הרבה מועדים שמתכוננים וצריך להתכונן אליהם. לכל מועד ומועד יש את העניין שלו. אבל מועד שבאופן רשמי התורה הקדושה כך תכננה, שהתכוננו אליו כל כך הרבה זמן, לפחות בשתי מערכות של הכנה. אחת ספירת העומר, השנייה שלושת ימי הגבלה. זה דבר חריג מאוד. אין עוד אף מועד כזה. מצד אחד ההכנות אליו גדולות מאוד. ומצד שני, בשבועות, אין שום מצווה. אם נשאל את עצמנו מה עושים בשבועות, נתקשה מאוד למצוא מה עושים בשבועות. כל מועד רגיל יש מצווה מיוחדת. ברגלים, בפסח, פסח מצה ומרור, איסור חמץ, בסוכות, גם סוכה, גם ארבעת המינים. לא רק ברגלים, בראש השנה ויום כיפור, לכל אחד את המצווה המיוחדת לו. מה שאין כן למצווה הזו של שבועות. זה יום טוב רגיל. באמת בראשונים יש דיון, המשנה ברורה מביא את זה בתחילת סימן תו חפתת, מחלוקת ראשונים ואחרונים, האם הדין של 30 יום קודם הרגל צריכים לדרוש בהלכות הרגל, האם זה תקף גם לגבי שבועות? מכיוון שלפסח ברור כמה צריך להתכונן. וגם לסוכות. דיני סוכה, דיני ארבעת המינים, דינים מורכבים. אבל לשבועות, מה הדינים? יש ראשונים שאומרים, כן, גם לשבועות צריך 30 יום קודם הרגל. מכיוון שמצוות הקורבנות, עולת ראייה, צריך לחשוב על הכל בעיניים, לא רק של היום, לצערנו, שאין לנו קורבן, אין לנו מקדש. צריך לחשוב על הרגל בשלמותו. אם הרגלים בשלמותם, יש מצוות. אבל עדיין, גם אם נאמר שצריך לדרוש 30 יום קודם הרגל, במצוות הקורבנות, ודאי שאין מצווה שמייחדת את היום הזה. לא בכדי, עיקר הדיונים סביב חג שבועות, מי שיחפש, זה על מנהגי החג. תיקון ליל שבועות, שהוא מנהג, הוא לא כתוב בשולחן ערוך. ודאי לא בגמרא. ודאי לא ברמב״ם. הרב מבריסק, הגריז, מי שמכונה בעולם הישיבות, הבריסק הרוב, הרב מבריסק היה נוהג בליל שבועות ללכת לישון. בליל הסדר, להיות ער. למה? הוא אמר, אנשים בלבלו את הסדר. בליל הסדר יש דין, כך כתוב בשולחן ערוך. זה תוספתא. שאדם צריך להיות ער ולספר ביציאת מצרים, עד שתוחזנו שינה. נפסק בשולחן ערוך. אבל רובא דאינשי גמרו את ליל הסדר, אם הם רואים שמבחינת הזמן זה כבר יוכל להתחרות עם החברים שלהם, הם לא יתביישו מחר בבוקר כששאלו אותם עד מתי הייתם ערים, הולכים לישון. אבל בשבועות, גם אם אדם מאוד מאוד עייף, הוא נשאר ער. הרב מבריסק, כדי ליישב את הדבר, להצדיק אותו כפי המקובל בחז"ל, על פי הניגלה ועל פי ההלכה, בליל שבועות אין חיוב להיות ער. אפילו לשון המגן אברהם שהביא את המנהג שכתוב בזוהר, כתב חסידים ראשונים כך היו נוהגים, וכיום רוב הלומדים נוהגים כן. הוא הרבה מן הלומדים, לא זוכר בדיוק את לשונו. אז די ברור אם כן, שזה מנהג. הוא הדין מנהג אכילת מאכלי חלה וקישוט הבית כנסת והבית, כמעט הכל עוסק סביב מנהגים. אין מצווה שמייחדת את היום הזה. אם כן, מדוע אין מצווה? איך זה שבשבועות, שכל כך מתכוננים אליו, בסופו של דבר, אם נשאל מה יש בו, לא נמצא משהו מיוחד שאפשר למקד שיש בו. אין בו איזה מצווה שאפשר להצביע עליה. אז למה התכוננו? אני מבקש להזכיר עוד יותר מזה. אנחנו בתפילה אומרים, זמן מתן תורתנו. וכך אנחנו מציינים את היום. אבל אם נחפש בתורה, לא נמצא בשום מקום שחג שבועות מכונה בשם מתן תורה. שום מקום. יתרה מזאת, גם לא כתוב בשום מקום בתורה שבחג השבועות חל מתן תורה. ניתן לעשות חשבון בשמות פרק י"ט, שעה שישראל מגיעים למדבר סיני, אם עושים חשבון, אז יוצא שזה היה סביב ו' סיוון. אבל זה לא כתוב מפורש. השם היחידי של חג השבועות במקרא, זה אחד מהשמות הבאים, או חג הביקורים, או חג השבועות. חג הקציר, אבל מתן תורה לא כתוב. יתרה מזאת, המגן אברהם מקשה קושייה גדולה מאוד וידועה. אומר בכלל איך אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. לפי הגמרא בשבת, יוצא שלדעת רבי יוסי, מתן תורה היה בזין בסיוון. בכלל לא בוו בסיוון. איך אומרים זמן מתן תורתנו? היום לא ניתנה התורה, שואל המגן אברהם. אז ובכן, אנחנו מתכוננים כל כך הרבה, בשתי מערכות הכנה. ספירת העומר, שבעה שבועות. שלושת ימי הגבלה. מתכוננים לדבר שאין בו גדר של מצווה מיוחדת, ולמה שאנחנו מתכוננים לקראת מתן תורה, לא כתוב על זה בתורה שזה מתן תורה. ויתרה מזאת, לפי המגן אברהם, זו שאלה בכלל אם ביום הזה היה מתן תורה בפועל. המגן אברהם אומר, זה לא היה באותו יום. הוא מביא שני תירוצים. אני רק רגע רוצה להעיר הערת ביניים. כשאנחנו מקשים קושיות כאלו, המטרה היא לא לערער את חז"ל. צריך לשאול שאלות ולברר אותם, כמו שהמגן אברהם שואל, איך אומרים זמן מתן תורתנו, וזה לא זמן מתן תורה. אבל המגן אברהם לא שואל כדי לערער. היום ישנם מקומות ששאלות על חז"ל, הן שאלות כדי להשמיט את הבסיס של דברי קודשם של חכמינו. כשאנחנו רוצים לשאול, אנחנו שואלים כדי לחזק את דברי חז"ל. כדי שמתוך כך תתברר השמועה. אם כן, אנחנו שוב שואלים, מה קרה ביום הזה? מה מיוחד? ולמה בתורה זה לא מוזכר בכלל שזה מתן תורה? אולי לטובת העניין ננסה לשים לב לדבר שמאיר עליו הרמב"ן, ובספרי חסידות כתוב עליו המון. כזכור לנו, לחג שבועות בתורה קוראים ועוד שתי שמות. למען אמת בתורה זה לא בדיוק מה שאני אומר, כעת בתורה קוראים לזה רק בשם אחד. חכמינו כינו את זה בשם השני. חכמינו כינו את חג שבועות בשם עצרת. כמו שזה כתוב בתורה באופן כזה, אבל קצת אחרת. אבל בתורה מכונה בספר דברים כמה פעמים מעמד הר סיני בשם מאוד מעניין. מישהו אולי זוכר? יום הקהל. כך זה מכונה. שלוש פעמים בספר דברים. שעשרת הדברים ניתנו לכם ביום הקהל. ובכן, גם עצרת והקהל, זה נשמע אותו דבר, נכון? מה עושים כשמתקהלים? עושים עצרת, נכון? עצרת זה אומר שיש התקהלות. בדרך כלל הכוונה התקהלות חוקית ולא בלתי חוקית, כן? אבל עצרת זה התקהלות. מתקהלים לדברים חיוביים. דרך אגב, תשמעו רמז מאוד יפה. אם חג שבועות, מעמד הר סיני נקרא יום הקהל, זה מזכיר לכם עוד איזה מצווה? הקהל. בואו ננסה לשים לב לכמה דברים מעניינים מאוד. מתי הקהל קורה? באיזה שנה? שנת ה-50, כמו יום ה-50, נכון? בקהל מי מגיעים? אנשים, נשים וטף. כמו במעמד הר סיני. אתם יודעים איזה מצווה בתורה זה מצוות הקהל? על פי הסדר? מצווה תף ריש יוד בית, כך למניין ספר החינוך. אם נהפך את האותיות זה יהיה מצוות הברית. בתורה מכונה יום הקהל גם יום שבו השם קראת איתנו ברית. מצוות הקהל, יום הקהל, זה מצוות הברית בתורה. איזה מצווה יש אחרי מצוות הקהל בתורה, מישהו יודע? מצוות תרי"ג, איזה מצווה זו? כתיבת ספר תורה. מה עושים יד אחרי מתן תורה? כותבים את עשרת הדברים. אז אנחנו כותבים את מצוות כתיבת ספר תורה, תף רישות ג', מיד אחרי מצוות הקהל, יום הקהל, מצוות הברית. ובכן, אם ננסה רגע לחזור למה שהזכרנו, שזה גם נקרא עצרת, נשים לב לדבר מאוד מעניין. יש עוד יום בתורה שהוא נקרא בשם ממש זהה, שמיני עצרת. נשים לב, קורה דבר מאוד מעניין, שני תאריכים מאוד מקבילים זה לזה. כמה זמן עורך מהחג הראשון של סוכות עד שמיני עצרת? 7 ימים, שהם ימי הראשון יום טוב, מקרא קודש, 6 ימים ימות חול, חול המועד. היום השמיני הוא מעבר לחג הסוכות. יום השמיני עצרת יהיה לכם. כמו שהגמרא אומרת, שמיני רגל בפני עצמו. רגל עצמאי. בכמה דברים הוא נבחן, בפזר קשה, ואולי למדתם את זה. 6 דברים מייחדים אותו, לכן הוא נקרא רגל בפני עצמו. נבחן ונראה שבדיוק אותו דבר חל בשמיני עצרת. סליחה, כמו שמיני עצרת, בדיוק אותו דבר חל בעצרת. כמה זמן חולף בין חג ראשון של פסח לבין עצרת? 7, אבל לא 7 ימים, אלא 7 שבועות. כותב הרמב"ן, ראויים היו אותם ימים להיות בקדושת חול המועד. שהם נראים אותו דבר כמו 7 ימים, רק פה זה הרבה יותר מפורט. 7 שבועות. רגילים הרבה פעמים אנשים להתייחס לימי ספירת העומר, כשאתה שואל אדם דתי, מה אומר לך ספירת העומר? מה התשובה הראשונה? ימי אבלות. טעות גדולה מאוד. ימי ספירת העומר הם ימי חג. כמו חול המועד. ימי הכנה גדולים מאוד. חגיגיים. מלאים שמחה של הכנה. אז ובכן, כמו 7 שבועות, יש 7 ימים. זה נקרא עצרת. זה נקרא שמיני עצרת. אומר הרש"ר הירש, למה קוראים למועד הזה עצרת? מה פירוש המילה עצרת בעברית? חוץ ממה שהזכרנו קודם, התקהלות שמתאספים יחדיו. איזה עוד מילה מזכיר לכם? מילה שורש עין צדיק ריש, חוץ ממעצר. איזה עוד שורש זה מזכיר לכם? משהו, פעולה חקלאית. עצירה, את מה עוצרים? מתי עושים פעולה של עצירה? כשמה? כשרוצים לקחת שמן. בואו נתרגם את זה למשהו יותר עקרוני. כשרוצים לקחת פרי ולתמצת אותו, להוציא ממנו את התמצית, מיצוי לטיפות, שיותר קל לקחת אותם. כידוע לכם, גם תמצית של פירות פועלות לאין ארוך על הגוף יותר מאשר הפרי עצמו. אתם יודעים כמה זיתים צריכים כדי להפיק שמן? המון. אבל כל אחד מבין שסגולת השמן זית הרבה יותר משמעותית לגוף מאשר אכילת זיתים. כי שמן זית הוא מיצוי של הפרי. אמנם זו שאלה גדולה מאוד, כי על פי חז"ל, על מיצוי פירות מה מברכים? מיץ תפוזים, מה מברכים עליו? שהכל. מורה אומרת שזה בגדר זהה. זה לא פרי, אלא זה זעת הפרי. אבל אף על פי כן, המיצוי הוא הדבר הכי, לוקח את הסגולות הכי פנימיות של הפרי. עוברים 7 שבועות, או 7 ימים של חג, אנחנו מנסים לקחת את התמצית עבורנו. את מה יצא לנו מכל הימים הללו, מכל התהליך הזה. אז למה בסוכות זה רק 7 ימים, ובשבועות זה 7 שבועות? אם נשים לב, מתי מתחיל התהליך שיסתיים בשמיני עצרת? מתי מבחינתנו התחילתו? בתחילת אלול. כמה הם עוברים מאלול, תחילת אלול, עד שמיני עצרת? מניתם פעם? 51 יום. כמניין הושענא. נכון, הושענא רבה. כמניין הושענא. ביום ההושענא. כך חולפים אותם ימים מפסח, לא מחג המצות, מקורבן פסח עד שבועות. רק מה, בחג פסח עד שבועות, זה בתהליך איטי מאוד. לפני כן לא היה שום תהליך של הכנה. מה שאין כן בסוכות, תחילת תהליך ההכנה לסוכות לא התחיל בסוכות עצמו. הוא התחיל כבר כמה שבועות קודם לכן. נגיד את זה בשפה חסידית. כתוב שיש 2 פסוקים דומים. אלול זה אני לדודי, לדודי לי. אבל בשיר השירים יש גם פסוק הפוך. דודי לי ואני לא הרועה בשושנים. מה ההבדל ביניהם? בחודש תשרי אין שום תהליך אלוקי בלי שקדם לו תהליך שלנו. קודם התערות הדלתתה. אני לדודי ואז דודי לי. ומכיוון שהייתה כל כך הרבה התקדמות שלי והכנה שלי לפני חג סוכות, אני מסוגל להשלים את התהליך בשבעה ימים כל יום בלבד. לעומת זאת בחג פסח אין דבר כזה. בפסח לא היה שום הקדמה שלנו. ריבונו של עולם שלף אותנו, בלשון רבי נחמן, שלף אותנו בפאות משאול תחתיות. בבת אחת, מעמקי הקליפות. שום הכנה לא עשינו קודם לכן. אלמלא נגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם, היינו נשארים אנו ובנינו ובני בנינו במצרים. ריבונו של עולם הוציא אותנו משם ברגע האחרון. בלי שום הכנה שלנו. קיבלנו כזה אור גדול, כך כתוב באריזל, אור שלא היה מעולם בבת אחת. הרי המדרש אומר, למה גאולתם של ישראל כמעה כמעה? משל למה הדבר דומה? לאדם שישב בבית האסורים בחשיכה, בצינוק, שעה שהוא רוצה לצאת אם יאירו את עיניו בבת אחת, הוא יסתנבר, עיניו יהיו כהות. כיצד הדרך להוציא אותו באופן שאוכל לקלוט את היציאה? אז הדרך היא לאט לאט לפתוח את עיניו, להאיר לאט לאט את החדר שהוא יושב בו. אבל בליל הסדר זה לא היה ככה. בבת אחת יצאנו מהפעילה לאורה גמורה. לא בכדי בליל הסדר לא ישנים, כפי שפתחנו. למה לא ישנים? כי זה בכלל לא לילה. זה אור כל כך גדול שאין בו בכלל לילה. אז ישנים, לא ישנים בו. איך אפשר לישון באור? מי ישן באור יום? בסדר, מישהו צריך קצת לנוח, אבל לישון? לא ישנים באור יום. אבל אחרי זה מרוב אור גדול, לא הצלחנו לקלוט את זה לגמרי, כי לא עשינו שום הכנה והערכות לכך. אז כעת עושים תהליך ארוך של הכנה ממושכת, שבעה שבועות, כל שבוע באופן מפורט, נתקדם בו לאט לאט, עד שנגיע ליום הגדול הזה. אבל זה לא סתם יום גדול. החינוך מקשה קושייה גדולה מאוד. בשעה שמשה רבינו שואל את השם, מה אני אומר לבני ישראל אם הם ישאלו אותי אות ומופת שיצאו ממצרים? אתם זוכרים אולי את האות שהשם אומר לו לומר לישראל? לומר להם, לא להראות להם. איזה אות לומר להם, מישהו זוכר? איך? מצאתכם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. תגידו לי, איזה אות זה? תראו לעצמכם שאתם תשאלו איזה אות שאנחנו נצא לחופשת הקיץ במועד המתוכנן ולא ידחו את חופשת הקיץ. אז מישהו יגיד לכם, יש לי אות מצוין. אתם יודעים מה האות? שחופשת סוכות בשנת תשס"ט תהיה בזמן. אפשר לתת אות משהו מאוחר למשהו שכבר קרוב יותר? איזה היגיון באות הזה? בני ישראל רוצים אות כעת למה שיהיה בעוד כמה זמן. אז מה אתה אומר להם? אני אתן לכם אות הרבה יותר מאוחר למה שצריך לקרוא מוקדם יותר? איזה היגיון יש בזה? אומר החינוך תשובה יפהפייה. הוא אומר, למען האמת, האות הוא מסוג אחר לגמרי. משה רבנו אומר לריבונו של עולם, בני ישראל רוצים אות ליציאת מצרים. זאת אומרת שבעיניהם, מה הדבר הכי חשוב? יציאת מצרים. לריבונו של עולם, אתם טועים. הדבר העיקרי הוא לא יציאת מצרים. הדבר העיקרי הוא מה תעשו עם יציאת מצרים. מה יהיה סוף התהליך של יציאת מצרים? אם בסוף תהליך יציאת מצרים תצאו לא רק מהשיעבוד הגופני, אלא גם משיעבוד רוחני, אז זה משמעות התהליך. משמעות התהליך הוא, וזה לך האות. מה זה וזה לך האות? לא כמו שאתה רוצה אות אחר ליציאת מצרים, אלא הפוך. וזה הכוונה יציאת מצרים, היא תהיה אות למשהו אחר הרבה יותר חשוב. שכשתצאו ממצרים, הדבר העיקרי, התכלית שבשבילה אתם יוצאים ממצרים, כדי שתעבדון את האלוקים על הער הזה. בלשון החינוך, עשה את התפל אות לעיקר. העיקר זה קבלת התורה. ואם כן, ספירת העומר מטרתה אכן לצפות לדבר הגדול ביותר. לא בכדי ביום הזה אין מצווה מיוחדת. מסיבה מאוד ברורה. אין רצון של הבורא יתברך שאנחנו נתפס לאיזה מצווה מפורטת. הנטייה האנושית תמיד היא, אתם מכירים בטח את זה בכל מיני אירועים, אדם מגיע לאירוע גדול, או להתרוממות רוח, נניח הוא מגיע לרבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, מגיע לחופה, מגיע לברית מילה, יש היום תופעה, איך שהוא מגיע, דוחפים לו ביד נוסח מה אומרים בשעה שהתינוק בוכה. מכירים את זה? מה אומרים כשהתינוק בוכה? מה אומרים כשהכלה מסובבת את החתן? הרמב״ם הרי מצייר שלכתחילה בכלל תפילה לא הייתה קבועה בלשון שהיא זהה בכל התפילות. מכיוון שנעשו בני אדם אילגים, שפתם נהייתה משובשת, נאלצו אנשי כנסת הגדולה בקדושתם ליצור לנו תפילה קבועה שמשקפת את הרצון שלנו. מה עשה הדור המודרני? במקום להשאיר לאדם כמה הזדמנויות שהוא יתפלל מהלב שלו לבד, כל הזדמנות אמרו לנו מה לומר. זה לא חכמים קבעו את זה. לא נותנים לאדם הזדמנות, תגיד בשפה שלך מה שאתה רוצה לבקש עכשיו, יש ברית מילה. אז תגידו לי שעכשיו כשהתינוק בוכה זה עת רצון. טוב, אז כל אחד יודע מה להתפלל. כל אחד יש לו בקשות מיוחדות על הכלל ועל הפרט, ברוחניות, בגשמיות. של מה צריך להגיד מה להתפלל? כשהם אומרים, זה מצמצם את זה. ישנם חגים שבהם יש הגדרה מדויקת של מצוות. אבל בשבועות עיקר העניין זה קבלת התורה בשלמותה. לאו דווקא מצווה כזו או אחרת. אז אם כן, במה מתקשרים בחג השבועות? איך מתכוננים אליו? הבעל שם טוב כתב, כידוע שבועות זה יורצת של בעל שם טוב. בחג השבועות הוא נפטר, כמו דוד המלך. שניהם חיממו את הלב היהודי בזמירות שהן מחברות בין תורה לבין תפילה. בעל שם טוב אמר שעיקר הגלות מגיעה שלא אומרים ברכת אהבת עולם בהשתוקקות גדולה. ננסה לחשוב מה כתוב באהבת עולם. כתוב שם כך, אהבת עולם, בית ישראל עמך אהבת. ריבונו של עולם אוהב אותנו. נו, אז מה הוא עשה בגלל שהוא אוהב אותנו? מה הוא עשה? אז כתוב שם בהמשך, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. מה האהבה הכי גדולה שיכולת לעשות איתנו? לתת לנו דבר שהוא משנה את כל החיים שלנו. לא מסובך היום לראות כמה זה מתנה גדולה. מסתכלים בחוץ ורואים איך נראה אדם שאין לו תורה. איך נראה נער שאין לו תורה. איך נראים בתים, משפחות שלהם תורה. איך נראית חברה שאין לה תורה. איך נראית מנהיגות שאין לה תורה. ולצערנו הרב, אשריכם שאתם לא כל כך רואים מה קורה בחוץ. אבל מי שמודע רואה מערכות חיים כל כך מקולקלות. אפילו אצל יהודים, שכל יהודי יש לו בלב כל כך השתוקקות, אבל אין לו כלים, הוא לא זכה להפגיש את זה עם הדבר שאיתו מרגישים את הבורא יתברך, כמו שכתב בעל התניא, שתורה ומצוות זה לאחוז בבורא יתברך. כמו שאומרת הגמרא על המילה אנוכי, שזה ראשי תיבות נוטריקון, אנא נפשי כתבית יאבית. ריבונו של עולם נתן לנו את עצמו, אני את עצמי כתבתי ונתתי, אנא נפשי, אני את עצמי, את נפשי, את פנימיותי, כתבית יאבית, כתבתי ונתתי לכם. והאהבה הזו היא גדולה מאוד, מכיוון שעל ידיה כל חיינו נראים אחרת. אבל כשאדם לא מברך בתורה, או מברך אבל לא בחיות ראויה, סימן שזה לא מתנה יקרה. אומר הבעל שם טוב, זה גורם את עריכת הגלות. מכיוון שאם אדם היה חי את התורה ושמח בה, בלב חפץ, אז אם הוא היה כל כך מרגיש את זה, כמה זה טוב לו, ממילא כל החיים שלו היו הופכים להיות סביב זה. מספרים שפעם הבעל שם טוב הגיע לאיזה בית מדרש עם התלמידים שלו, פתח את הדלת ומיד סגר אותה ויצא החוצה. התלמידים שאלו אותו, למה לא נכנסים? אז אמר להם, הבית מדרש הזה מלא 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 בתורה, אין לנו מקום להיכנס פנימה. תלמידים הסתכלו ולא הבינו מה מדובר. שאלו אותו, רבי, מה הכוונה? אז הוא אמר להם שבזוהר הקדוש כתוב שאורייתא תורה, בלא דחילו ורחימו, תורה שלומדים אותה, בלא יראה ואהבה, לא פרחה לאלה, לא עולה לשמיים. אז הוא אמר להם, פה בבית המדרש הזה לומדים הרבה תורה, אבל בלי דחילו ורחימו, בלי אהבת הבורא ובלי היראה שלו. אז כל שהתורה עולה למעלה לשמיים, היא נשארה רק פה למטה, אז צפוף פה מאוד. זה תופס את כל בית המדרש. המטרה של תורה היא לחבר אותנו למעלה. בזוהר הקדוש כתוב שעיקר המטרה בלילה הזה, זה להתחבר עם התורה. להיפגש איתה, להינשא איתה. מתואר שם בזוהר לשון יפהפייה על תיקון אל שבועות. כתוב שרבי שמעון היה מרנן את התפילה. היה שר את התורה בליל שבועות. זה פלא, כי הגמרא בגיטין אומרת שאסור לעשות את פסוקי התורה זמירות. שהתורה חוגרת צג ואומרת, עשאוני בניך ככלי זמר. אבל השאלה, למה שרים את התורה? לתורה יש ניגון. לצערנו בדור הזה פחות רגילים ללמוד בניגון של עולם התורה הישן. אבל התורה יש ניגון. הרב קוק כותב במשפט מאוד מיוחד, שכשם שיש חוקים בשירה, יש כללים אכשרים, לא לזייף, כל עולה, כל יורד, כשם שיש חוקים בשירה, כך יש שירה בחוקים. התורה יש לה שירה מיוחדת מאוד, שיוצאת ממנה. כתוב שרבי שמעון שר את התורה בלילה הזה. היא הפכה להיות אצלו דבר, שיר שנובע מתוכו. אם כן, בלילה הזה אין מצווה פרטית, יש התקשרות בתורה בשלמותה. מספרים שליל שבועות אחד, המגיד מדובנה התארח אצל הגר"א. ובשעה שישבו בליל שבועות, אז הגר"א נהג כמנהג שכתוב בזוהר הקדוש. הוא אמר, תיקון ליל שבועות, כמקובל. דיינו קרא כל פרשייה תחילת הסופה, ככה כל ספר בתנ"ך. אחרי זה משניות, שיש דעות שאומרים משניות בתיקון לשבועות, יש דעות שלא אומרים. אחרי זה גמרא, זוהר, מדרשים, ככה עבר על הכל. תיקון לשבועות, לטעום מכל דבר ודבר. כך נוהגים עד היום אצל כל החסידים, וגם אצל כל הספרדים. מי שבעיקר שינה את זה, זה הליטאים. והם בציבור הדתי גם שינו את זה. זה הפסד גדול מאוד. למה לא אומרים תיקון? זו שאלה שאולי תתבהר לפי הסיפור הזה. המגיד מדובנה, הגר"א נהג להגיד את התיקון, אמר את התיקון. המגיד מדובנה ישב לידו ולמד גמרא. הגר"א פנה אליו באמצע הלילה ואמר לו, למה כבודו לא אומר תיקון, כמנהג? אמר לו המגיד מדובנה, נו מה הוא אמר לו, איך הוא התחיל את התשובה, מי יודע? המשול לך משל, למה הדבר דומה? כפרי בא לעיר ורוצה לקנות בדים. אז הוא נכנס לחנות גדולה מאוד של בדים, הוא מבקש לראות איזה בדים יש כאן. אז מה עושים? מוציאים לו גלילי בדים גדולים? מה פתאום? נותנים לו, כזה בשרשרת, קבוצה קטנה של בדים קטנים, מחוברים בשרשרת, עשרות אם לא מאות סוגי בדים, והוא מדפדף אחד, 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 ובוחר את מה שהוא רוצה, מוציא. ככה משאיר קצת מוגבה יותר בתוך החבילה. כשהוא גומר לסמן שישה, שבעה כאילו, אומר לבעל החנות, זה לוקח הרבה זמן, מי שעבר פעם דברים כאילו. כשהוא גומר, הוא פונה לבעל החנות, אומר לו, אני מבקש, תן לי בבקשה את אלו שסימנתי. מסתכל בעל החנות, עובר אחד אחרי השני עם אלו שהוא סימן, אומר לו, מצטער, אין לי אף אחד מהם בבלי. אומר לו, הכפרי, אז אם זה כך, למה שמת אותם בדגמים? בדגם שמים רק מה שיש במלאי. סתם הולכת אותי שולל. סתם לריק בזבזתי את הדקות העיקרות שלי. אמר המגיד מדובנה לגר"א, זה תיקון ליל שבועות. תיקון ליל שבועות, אנחנו לוקחים מדגם ממה שלמדנו כל השנה. לוקחים קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת זוהר. אמר המגיד מדובנה לגר"א, כבודו, כלומר הגר"א, יכול להביא מדגם. כי אם ישאלו אותו אם יש לו במלאי, בחנות, במחסן, אם יש לו ממה שהוא יראה כעת מדגם, בוודאי, בוודאי שיש לו, הוא למד את זה השנה. הוא אבי יסוד שיטת זילברמן, כן, הגרא. אתם מבינים שהוא עבר על הכל, כל שנה. לא צריך לספר לכם את גדלותו של הגרא, שהיה, כך כותב עליו המשנה ברורה, כאחד הגאונים, כדורות הגאונים. יש לשונות שהוא כמו היה, כמו התנאים. אמר לו, בגיד דובלה, זה כבודו. יש לו במלאי את הדגם, אבל לי, אם אני אלמד קצת, קצת, קצת מכל דבר, ישאלו אותי. איפה נמצא כל המשנה בעצמותה, לא רק את המדגם. מה אני אענה? על כן אני לא אומר את התיקון. טוב, אז מה הגרא סבר, לפי הסיפור הזה, שבאמת תיקון לשבועות מיועד רק לגרא? התירוץ הוא חשוב מאוד לקושייה הזו. בסיפור הזה אין תירוץ. כך מספרים, אבל בלי תירוץ. אבל סיפור צריך ללמוד. לא מספרים סיפור רק בשביל להשיח את הדעת. צריך ללמוד סיפור. מה הגרא באמת סובר לפי הסיפור הזה? לנו גם נועד תיקון. הפשט לפי הגרא, שתיקון על שבועות זה לא מה למדתי, אלא את מה אני רוצה ללמוד. לאיזה חלקים בתורה יש לי קשר פנימי, גם אם לא למדתי אותם מעולם, גם אם ייקח 10 שנים עד שאני אלמד אותם. כל עוד בתורה היא חלק שלי, היא נוגעת אליי. ובליל שבועות אני אומר, אני משתייך לכל זה. את זה אני מקבל בליל שבועות. לא בכדי, במידה רבה זה היום הכי שמח בשנה. כך רב יוסף היה אומר, שביום הזה הוא שמח יותר משאר ימות השנה, שאלמלא הוא יום הדקה גרים, אלמלא היום הזה שגורם, כמה יוסף איקה בשוקה. איך היינו נראים, כל אחד יחשוב. אני יודע שבגיל הזה קצת קשה לחשוב על זה. אבל אם השנים חושבים, איך היינו נראים בלי תורה. תחשבו גם על חברים, גם על נערים שרואים אותם במקומות אחרים, איך נראים בלי תורה. אז חוץ מזה שמימי לכל אחד ירצה מאוד להגיד תודה לרמים שלו, לראשי ישיבה, למלמדים שלו, להורים שלו, שזיכו אותו, שהעבירו אליו תורה, בחיות, בשמחה, באהבה. זה יום שבו יש הרבה להגיד תודה לכל מי שזיקה אותנו, להיות במקום התורני הזה שאנחנו מצויים בו, לא רק במקום הטכני, הפיזי, במקום הנפשי. והתודה הכי גדולה זה לבורא יתברך, שהוא נתן לנו את המתנה הזו. לא בכדי, בזוהר מתואר שבלילה הזה הרבי שמעון כל הזמן שמח, חדי, חדווה. ראיתי מקומות שבהם בשעת התיקון פורצים האנשים בריקוד. אחד המקומות שראיתי את זה, גם אצלנו מדי פעם, זה באמצע התיקון, פתאום מישהו מתעורר לרקוד, פתאום כל בית המדרש רוקד. אני זוכר שפעם היה מישהו שאמר לי, באמצע התיקון לשבועות רוקדים? אמרתי לו, כך כתוב בזוהר הקדוש, שרשב"י היה חדי כל אותו לילה, שמח בשמחה עליונה כל אותו לילה. התורה מתרקדת מתוכו. יש משפט ידוע בחב"ד, שעשו עליו אפילו שיר, שכשבאים לאכול, זה נאכל. כשבאים לשתות, זה נשתה. אבל משום מה, כשבאים להתפלל, זה לא מתפלל. זאת אומרת, כשאתה בא לאכול, אף אחד לא צריך לחשוב איך הוא אוכל, נכון? זה רץ מהר מאוד. יש מישהו שלימדו אותו איך לאכול, זה רץ מצוין, נכון? כי אם יהיה בישיבה איזה מאכל חדש שלא הכרתם, אני מניח שתוך חצי דקה כולם ידעו איך אוכלים אותו, נכון? אותו דבר לשתות. כל פעם יוצא איזו שתייה מוזרה חדשה, מהר מאוד כולם מבינים איך זה עובד. אבל לאכול, להתפלל, זה לא מתפלל מעצמו. ללמוד זה לא מתלמד מעצמו. כי אנחנו קצת גסים. אבל כשזה מתפלל מעצמו, כשמישהו פתאום התפילה בוקעת ממנו, אין תפילה יותר גדולה מזה. כשמישהו, התורה הופכת להיות נגינה מעצמה אצלו, כמו שכתוב בזוהר הזה, שהוא מרננים בתורה כל אותו לילה. זאת אומרת שהתורה הפכה להיות החיים של האדם. בליל שבועות זה עיקר הדבר. להגיד לעצמנו כמה הדבר הזה, היקר, המתנה הזו, שהייתה בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, והוא נתן לנו אותה, ברוך אלוקינו, שבראנו לכבודו, הבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. על זה אנחנו מודים, ברוך הוא אלוקינו על זה. לא בכדי חג שבועות, כתוב בהרבה ספרים, שהוא בגדר תשובה מאהבה. ימי הסוכות הם תשובה מהירה. אנחנו התחלנו עם עצמנו במי סליחות ותחנונים. תודה רבה. ימי סליחות ותחנונים ותשובה וכפרה. כי זה מתחיל מאיתנו, אנחנו מזהים שאנחנו לא ראויים. בפסח אמר לנו ריבונו של עולם, אני יודע שאתם לא ראויים. אבל בעיניי אתם כל כך יקרים, שכדאי לתת לכם מתנה כל כך גדולה. ואף על פי שזה היה אור גדול שלא הצלחנו לקלוט אותו. אבל זה דבר אחד נטע בתוכנו, האור הגדול של פסח, שריבונו של עולם מאמין בנו. הוא נותן בנו אמון שאנחנו מסוגלים. אתם יודעים שיש שיעורים לפעמים שהם ברמה פשוטה ועממית. יש בהם רווח גדול, כולם הבינו. מה קורה כשמגיע שיעור מאוד קשה? צד אחד לא כולם הבינו, אבל זה מאוד מאתגר. זה מושך אותנו למעלה. זה אומר, המגיד שיעור מאמין שאנחנו יכולים להבין דבר כזה. ואם באמת אכפת לנו מעצמנו ומהתורה, או מהרעיון שאנחנו שומעים, אנחנו מתאמצים כדי להיות ראויים למה שניתן לנו. ריבונו של עולם נתן לנו אמון גדול מאוד בפסח, שהוא פדה אותנו מעמקי כל הקליפות הללו של תועבת מצרים לכזה אור גדול. וזה כל כך נתן לנו מוטיבציה, שהבנו שהתכלית זה לא יציאת מצרים. אין טעם לצאת ממצרים אם לא תעבדו את האלוקים על ההר הזה. ועל כן זה גרם לנו כל כך התעוררות ורצון להתכונן, שההתכוננות היא לא למצווה פרטית, אלא להתקשרות לכל התורה. לכל התורה אין במצוותיה, לכל התורה בחלקיה שלומדים אותם, כמו בתיאור הזה על התיקון. ומתוך כך אנחנו מלאי שמחה ותודה. וכמובן שזה לא מסתיים בכך. לא רק לומדים את התורה, אלא כמו שאנחנו מסיימים את זה, אחרי שאמרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, אנחנו מסיימים בתפילה. רבי נחמן אומר שצריך להפוך את כל התורות לתפילות. כך אנחנו מסיימים את זה. הוא יפתח ליבנו בתורתו. אחרי שעודנו, כך כתוב בגמרא, שלעולם ייתן אדם תודה לשעבר, ותפילה לעתיד. יצעק לעתיד. מבקשים, הוא יפתח ליבנו בתורתו, ויעשה מליבנו אהבתו ויראתו. ומתוך כך אני רוצה גם לענות למה ששאלנו בתחילה. לא קוראים ליום הזה מתן תורה בתורה, מכיוון שהיום הזה הוא תחילת מתן תורה, אבל מתן תורה הוא בכל יום, הוא תלוי בנו. הרב מקוץ כתב באחד המקומות, למה לא קוראים לחג הזה חג קבלת התורה? הוא אומר, כי השאלה היא, ריבונו של עולם נותן לנו את התורה. אם אנחנו מקבלים, זה שאלה שתלויה בנו. מתארים מה השם עושה, אבל עכשיו הקבלה היא אך ורק תלויה בנו. והיא מיוחדת לאו דווקא ליום הזה. היא בעיקר ביום הזה. אבל אי אפשר להגיד שהיא רק ביום אחד. כי הרי בכל יום והיום בת קול יוצאת מאחורי ואומרת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. כל יום יש הזדמנות לקבל אותה מחדש. וביום הזה באופן מיוחד. ואם כן, אנחנו רוצים להשלים כעת רק את השאלה הנוספת. האם ביום הזה היה בפועל מתן תורה? המגן אברהם אמר שהמתן תורה היה בזין. אנחנו חוגגים את ואב. יש תירוץ נפלא על הדבר הזה בשני מקומות. ברש"ר הירש, בספר מיוחד של הרב מרגליות, רב ראובן מרגליות, שנקרא נפש חיה. אומר הרב מרגליות, אני אגיד את זה בלשונו. באופן עקרוני, מתן תורה צריך להיות בוו סיוון. מי שזוכר את הגמרא בשבת. אבל למה זה היה בזין בסיוון, זוכרים? משה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו. ריבונו של עולם הסכים איתו על כך או לא הסכים איתו? הסכים איתו, מה אמר לו? מה אמר לו? יישר כוח. זה השכוח הראשון בחז"ל. פעם ראשונה שאומרים למישהו יישר כוח. הוא הודה לו על זה. אז משה רבינו הוסיף עוד יום מיוזמתו, לטובת איזה עניין משה רבינו הוסיף עוד יום? כדי שנהיה יותר מוכנים, יותר מצפים, יותר מפנימים את התורה אצלנו. אומר הראשי הריש והרב מרגליות, כל אחד בלשונו הוא, אנחנו חוגגים את מתן תורה לא רק ביום שהשם נתן, אלא בעיקר ביום שאנחנו רצינו להתכונן לקבל את התורה. עיקר החג זה לא רק מה שהשם נותן, אלא בעיקר אם אנחנו רוצים לקבל את התורה. לצערנו באותה שנה לא הייתה קבלת תורה מושלמת. שאנחנו יודעים שלאחר מכן היה חטא העגל. מתי היה מתן תורה שלם באותו דור? ביום כיפור. זה המתן תורה שלם. שבאותו יום ניתנו לוחות שניים. אבל מדי שנה בשנה, כשעומדים בימים הללו, מתחדשת אצלנו אותה הערה. סופרים את ספירת העומר, וממתינים ומצפים, מתי יגיע היום הזה לקראתנו. מספרים על אחד מגדולי הצדיקים, יש כמה גרסאות על מי זה, שבליל שבועות הוא ישב ואמר כך, בטיש, ישב ואמר, מה נאמר בליל שבועות? אפשר להגיד דברי תורה? התורה שלמדנו עד עכשיו היא תורה ישנה ביחס לתורה שנקבל מחר בבוקר, לתורה החדשה. ואת התורה החדשה עוד לא קיבלנו, נקבל אותה רק מחר בבוקר. אז מה יש לנו לעשות? רק להתכונן. איך מתכוננים, כתוב בגמרא בברכות? באימה, ברטט ובזיע. איך שהוא אמר את זה, הוא התחיל לראות כל גופו. הוא לא יצטרך להירגע. הוא יחזיק בשולחן כדי לתפוס במשהו יציב. וגם השולחן רעד. לא הייתה ברירה, לקחו אותו, חסידיו השכיבו אותו במיטה, איזה חצי שעה שהוא נרגע, הפסיק לראות, ואז הוא חזר. היום הזה זה יום הכנה של שמחה, של התרגשות, של אימה ויראה, יחד עם שמחה גדולה שזכינו לכך. על כן לפעמים יש איזה קצת דבר מוזר. אנשים ערים כל תיקון אל שבועות, ובבוקר בשעה שהם אמורים לקבל את התורה, בשעת קריאת התורה, שרי קוראים את התורה, את אותו מעמד הר סיני. אתם זוכרים, קוראים את מעמד הר סיני בטעמים מיוחדים בשבועות. בטעם עליון. מה ההבדל בין טעם עליון לטעם תחתון? יודעים? אני לא מכיר פה את כל הבעלי קויר, בעל קויר אחד אני מכיר פה. נו, מה ההבדל בין עליון לתחתון? זוכר? אני אומר לכם, כתוב את זה בביאור הלכה. הביאור הלכה אומר, הסבר מאוד פשוט, שטעם תחתון זה קריאה ופיסוק לפי מה? לפי הפסוקים.